היום אנחנו נלמד נידה דף כ"ט, מתחילים מתחילת העמוד. יצא מחותך או מסורס. אז לפי המשנה היה כתוב, יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, אז כדי שזה יחשב לידה צריך רוב הגוף לצאת. זה בעצם אומר שלא מספיק הראש, כן? כי למדנו שאם רוב הראש יוצא בלידה רגילה, אז זה כבר נחשב לידה. אבל לפי המשנה, אם זה יצא מחותך או מסורס, הכיוון ההפוך, כן, שאז הראש לא יוצא ראשון, אז צריך רוב הגוף לצאת. עכשיו נלמד מחלוקת המוראים. אמר על המשנה, אמר רבי אלעזר, אפילו הראש עמהם. אפילו אם הראש יצא מחותך, אז במקרה הזה אנחנו אומרים, כמו שאמרתי מקודם, רוב הראש או כל הראש לא נחשב לידה, כי זה יצא לא שלם. רבי יוחנן חולק, ורבי יוחנן אמר, לא שנו אלא שאין הראש עמהן. אבל הראש עמהן אמור להיות, הרי הוא כילוד. אוקיי? אם הראש נמצא, אז זה נחשב ילוד. כלומר, אם זה יצא מחותך וראש יוצא, זה כבר נחשב לידה. כשהמשנה כתבה לפי רבי יוחנן, יצא מחותך, מדובר לא הראש. כי הראש לדעתו, יציאת ראשו זה כן נחשב לידה אפילו אם מחותך. אז זה בעצם המחלוקת ביניהם. האם יצירת הראש נחשב לידה או לא נחשב לידה כשמדובר במחותך. עכשיו, מאוד חשוב אם יש לכם אפשרות לגשת לדף שהכנתי, כי זה מאוד יעזור. היום זה יהיה דף לא פשוט והטבלאות מאוד עוזרים לסדר. למה בדשמואל כמפלגי? אולי נגיד שהמחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן, זה תלוי האם הם מסכימים עם שמואל או לא. דאמר שמואל, אין הראש פותר בנפלים. עכשיו, מה זה אומר? זה דין אחר, לא מדובר על מחותך, אלא מדובר על שני תאומים בבטן ברחם. עכשיו, אחד הוא נפל ואחד בן קיימה. כי אחד לא יצליח. עכשיו, הזה שלא יצליח, מוציא את ראשו, והראש נכנס פנימה שוב. Okay? בלידה רגילה בילדים בוולדות שהם שניהם בני קיימה, ברגע שיש יציאת הראש, אנחנו אומרים כבר, זה לידה אפילו מכניס את ראשו חזרה, או היא הכניסה את ראשה חזרה, אז אם בוא נגיד, הסדר מתהפך, והשני יוצא ראשון מהגוף שלה, לא משנה, עדיין מי שהוציא ראשו קודם, ומי שהוציא הראשה קודם, אז הוא נחשב הבחור או כאילו הראשון. זאת אומרת שהשני לא יהיה בחור, אוקיי? אפילו שבסופו של דבר השני יצא ראשון. אז ככה, לפי שמואל, אין הראש פותר בנפלים. אם הוולד הוא נפל ומוציא את הראש, מחזיר, ואז יש תאום שיוצא אחריו, אז הראש, יציאת הראש זה לא נחשב. אז מה נגיד? זה פשוט. רבי אלעזר שאמר יציאת ראשו במחותך לא נחשב לידה, הוא מסכים עם שמואל. ורבי יוחנן שאמר יציאת ראשו נחשב לידה אפילו במחותך, יגיד, אני לא מסכים עם שמואל, כי גם בנפלים זה אותו דבר. כן, גם בנפלים הוא יחשוב שיציאת הראש כן פותר מדין בחור. אז הגמרא דוחה ואומרת, לא, בשלם כולם לא פליגי. יש הבדל בין שלם שהוא נפל, ומחותך, זה לא אותו דבר. בשלם כולם לא פליגי, כלומר, רבי אלעזר ורבי יוחנן מסכימים. עכשיו מעניין, הם מסכימים, אבל חולקים על שמואל. שמואל אמר, אין הראש פותר בנפלים, אבל הם כולם מסכימים שאם זה שלם, יציאת הראש כבר נחשב לידה, וכן יפתור את הבא. כאילו אמר, הוא לא יהיה בחור. אבל כי פליגי במחותך, אבל המחלוקת שלהם זה דווקא בעניין מחותך. למה? דמר סבר בשלם הוא דכחשיף, אבל במחותך לא כחשיף. יציאת הראש זה חשוב עם הולד שלם, אבל ברגע שזה מחותך, אז יציאת הראש זה לא נחשב כלום, כי זה סתם חלק מהגוף. הרי זה לא מחובר לשום דבר. זה רבי אלעזר. אבל רבי יוחנן סובר מה סבר, במחותך נעמי חשיב לא. זה נחשב בכל מקום, יציאת הראש תמיד נחשב, לא משנה נפל, לא משנה מחותך. הכל טוב. אוקיי, השורות הבאות הן בסוגריים, אנחנו לא נקרא אותן. אי קדמת נלה השמטת באפי נפשה. יש שלמדו את המחלוקת בצורה אחרת, זה לא ממש שונה, זה רק שהניסוח יותר תואם עכשיו את ה... כאילו הם לימדו, תראו, הם לומדים את זה ככה, אמר רבי אלעזר, אין הראש כרוב איברים. אוקיי, במקום להגיד שהם למדו את זה על המשנה, יצא מחותך ואז כולם אומרים, כן, אפילו עם הראש, או רק שאין הראש עמהן, אבל כאן הם אמרו בפני עצמם, כאילו לא קשור למשנה, אלא הראש לא נחשב כרוב איברים. כלומר, יציאת הראש זה לא כמו רוב איברים. ורבי יוחנן אמר, הראש כרוב איברים. אוקיי, ולפי זה, הגרסה הזאת ממשיכה, וכמיף לגבי דשמואל, וכל המחלוקת שלהם זה בדיוק האם הם מסכימים עם שמואל או לא. כן, בגרסה הראשונה, כי הייתה הצעה, אולי חוקים בשמואל, ואז אמרו לא. כאן הם אומרים לא, דווקא זה המחלוקת ביניהם. תנן, יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד. סליחה, אוקיי, הייתי צריכה להפסיק שם. כמיף לגבי דשמואל נקודה. כלומר, רבי אלעזר מסכים עם שמואל, ורבי יוחנן לא מסכים עם שמואל, וזה פשוט, כאילו, הראש קרוב איברים או לא קרוב איברים, כן, במקרה כמו נפל. ואז בעצם המחלוקת שלהם זה בעניין הנפל, ולא בעניין, לא בעניין שלנו ספציפית. אוקיי, למרות שאולי יהיו אומרים אותו דבר אצלנו. תנן, עכשיו הם מביאים קושי רבי יוחנן מהמשנה שלנו. הרי מה כתוב במשנה? יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד. עכשיו, מה כתוב כאן? מחותך או מסורס. או זה יצא בחלקים, או זה יצא הפוך. מתקאמר או מסורס, אמור להיות או שם, בהגהות הבך, זה מוסיף את המילה או. מזה שכתוב מחותך או מסורס, מכלל, מכאן אפשר ללמוד שמה, זה מחותך כתקנו. כאילו אמרו, מחותך או מסורס. זאת אומרת, אם המחותך יצא מסורס, היה נחשב מסורס ולא מחותך. אז כנראה, המחותך יצא בצורה הנכונה. כלומר, בחלקים, אבל לפי הסדר. עכשיו, מה יוצא ראשון אם כן? הראש. וכאמר, ומה שכתוב, מי שיצא רובו הרי זה כילוד. אז משמע, שהראש יצא ראשון וזה לא מספיק, כי צריך רוב הגוף. אז זה הולך נגד רבי יוחנן שאמר, יציאת ראשו במחותך כן נחשב לידה. אז אומרים, קשה לרבי יוחנן. אז הגמרא עונה, אמר לך רבי יוחנן, הוא היה יכול לענות, אימה יצא מחותך ומסורס. כאילו, או מסורס. הם אומרים, תשנו את הנוסח, כאילו, תקראו מחותך או מסורס כמחותך ומסורס. כלומר, כשזה יצא מחותך, זה יצא לא לפי הסדר הנכון. ואז הראש לא יצא ראשון, ואז אין קושי לרבי יוחנן. והאו קטנה, אבל זה לא משהו שום שם. באמת כתוב כאו. אז הכי כאמר, יצא מחותך או שלם. Okay, אז כאן הכוונה ככה. יצא מחותך או שלם, וזה וזה במסורס. כאילו, האו כן נמצא, אבל הכוונה באו זה להוסיף עוד מילה שלא היה שם. זה גם בעיה, כאילו זה לא היה רשום. מחותך או שלם, כאילו לא משנה אם היה חתוך או היה שלם, אבל יצאו מסורס. מי שיצא רובו, הרי זה כילוד, אז צריך רוב, כי אם באמת הראש יצא ראשון, לא משנה מחותך או לא, זה רבי יוחנן, הרי הוא כבר נחשב כילוד, כי יציאת הראש זה כבר כילוד, לפי רבי יוחנן. Okay. עוד דבר במחלוקת הזאת. אמר רב פאפה כתנאי, המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, זה כמחלוקת תנאים. איך אנחנו יודעים? אז יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, זה המשנה שלנו. רבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו. אז עכשיו לא בדיוק ברור מה הכוונה שלו, מי שיצא כתקנו. כלומר, כן, כתוב, מחותך הוא מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, והוא אומר, זה כילוד כנראה מי שיצא כתקנו. אז לא בדיוק ברור מה הכוונה. מי כאמר, מה כוונתו? אז אמר הפאפה, אז הפאפה יסביר, ובכך נראה שזה קשור למחלוקת. הכי כמה, יצא מחותך ומסורס, מי שיצא רובו, הרי הוא כילוד. Okay, לפי תנא קמא, אם יצא מחותך ומסורס, ברגע שיצא הרוב, הרי הוא כילוד, אבל כתקנו, הראש פותר. אז לפי תנא קמא, מה יצא? אם הראש פותר, כן? כי המשמעות שאם זה יצא כתקנו, אז הראש כן היה פותר, זה רבי יוחנן. ורבי יוסי אומר מי שיצא רובו כתקנו. רק אם אפילו כשזה יצא כתקנו, צריך רובו. וזה כפי רבי אלעזר. מה תקיף לרב זביד? אבל רב זביד בעצם חולק עליו. אוקיי, אז הוא טוען לפי זה, המחלוקת הזאת, זה כמו המחלוקת שלה. אבל רב זביד אומר, לא, לא, לא הבנתם נכון. מכלל דה מסורס, אוקיי, אם נקרא, בואו נתחיל מההתחלה, אם נקרא את רבי יוסי, מי שיצא כתקנו, הכוונה, מי שיצא רובו כתקנו, כן, מי שיצא כתקנו, רובו פותר, אוקיי, אז מה המשמעות? מכלל דה במסורס, רובו נמי לא פותר, כאילו אם החידוש שלו זה רובו פותר כשיצא כתקנו, זה משמע שאפשר להסיק משם שמה? אם יצא מסורס, אפילו רוב לא פותר, זה לא נחשב ילו בכלל. ואיך אפשר להגיד כזה דבר? הקיימלן דרובו ככולו. אז לכן אי אפשר להסביר את רבי יוסי בצורה הזאת, כי זה לא הגיוני מה שיוצא מדברי רבי יוסי לפי זה. כי הרי יש לנו כלל רובו ככולו, ואם רובו ככולו, אז ברור שאפילו אם יצא מסורס, אז רוב נמי היה פותר. ולכן הם אומרים, אלא אמר רב זביד, הכי כמה, הוא משנה את הנוסח, או את המשמעות, בוא נגיד, לא, המשמעות זה לא, אם יצא כתקנו רובו פותר ולא ראשו, נגד רבי יוחנן, כן, תואם רבי אלעזר, לא, זה לא הכוונה, הכי כמה, יצא מחותך ומסורס, אז שוב אנחנו חוזרים לתנא קמא, אם יצא מחותך ומסורס, גם מחותך ומסורס, מי שיצא רובו, הרי זה כילוד. כן? ואז, אם יצא רוב, זה כבר נחשב כילוד. הכתקנו, אבל אם זה יצא כתקנו, ולא, כן, מחותך כתקנו, הראש פותר. אוקיי? אז זה כבר, כמו שאמרנו מקודם. חבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו לחיים, הוא אומר בעצם, רק כשזה יצא כתקנו, אז רובו פותר. מה זאת אומרת? אם יצא כתקנו, סליחה, ככה, מי שיצא כתקנו לחיים, אז ראשו פותר. ראשו לא פותר, כן, מה היה לפי תנא קמא? ראשו פותר אם זה יצא מחותך כתקנו. ורבי יוסי אומר, לא, רק אם זה שלם כתקנו, לא מחותך כתקנו. אז אם זה מחותך כתקנו, אז רובו פותר. אבל אם זה יצא כתקנו לחיים, שלם, אז ראשו פותר. ואז זה יוצא, ואז זה הסבר אחר, אוקיי, שהגיוני. השני דברים. דבר ראשון, דברי רבי יוסי, לפי רב זביד, מתייחסים להנחה שיוצא מדברי תנא קמא, ולא מה שהוא אמר בישירות. ודבר שני, לפי דבריו, עדיין זה מחלוקת תנאים, אוקיי? כאילו הוא גם חושב שזה מחולק, כי לפי זה מה יוצא? אם יצא מחותך כתקנו לפי רבי יוסי, רק רובו פותר ולא ראשו, ולפי תנא קמא, זה כמו רבי יוחנן שראשו באמת פותר. ואז מביאים ברייתא לחיזוק הפירוש של רב זביד, תניא נמי הכי, יצא מחותך ומסורס, מי שיצא רובו, הרי זה כילוד. הכתקנו, שוב, אפשר להסיק מכאן שמה, אם יצא כתקנו, הראש פותר, כן? כי רק אם יצא מחותך זה ככה, אבל אם יצא שלם, הראש פותר, ורבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו לחיים. כאילו הם עושים, כן, מבינים, הם עושים הבדל בין היוצא מחותך ליוצא שלם, ליוצא שלם ובריא, כן? יש עובר שיוצא שלם שלא מצליח להתקיים, לעומת עובר, כן, לעומת מחותך ש... בכלל יותר גרוע, לעומת, מצד שני, יש את היצא שלם וחי. אוקיי? וזה ההבדל בין, לזה מתייחסים, כן? כאילו תנא קמא מתייחס למחותך למחותך ולשלם שיוצאים, ואז רבי יוסי בא ואומר, לא, 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 שלם לא בחיים, ראשו אינו פותר, רק אם זה שלם לחיים. ואיזה הוא לחיים? אוקיי, עכשיו מנסים להסביר לפי זה, כן, מה זה כתקנו לחיים? מי שיצא רוב ראשו. אוקיי? אז אם יצא רוב ראשו, כשהוא היה ב... כשזה היה בן קיימה, אז רוב ראשו זה כבר קובע. ואיזו רוב ראשו? רבי יוסי אומר, משיצאו צדעיו, הרקות, אוקיי? אבא חנן, משום רבי ישוע, אומר, משיצא פדחתו, המצח, אין, לא, אין כל כך הבדל משמעותי בין המצח לקצת הבדל, אבל לא הרבה, ויש אומרים, משיראו קרני הראשו, שזה בליטה של הגולגולת מאחורי הראש, קרוב יותר לעורף, אז זה כבר הרבה יותר משאר הדעות. שנה חדשה. המפלת ואין ידוע מהו. שהיא מפלת לא יודעת מה היא הפילה. זכר או נקבה. אז תשב לזכר ולנקבה. כבר ראינו הרבה פעמים. צריכת החומרות של כולם, 14 דם תמי, אז עוד 26 דם תואר, עד כן כאילו זכר. אין ידוע אם ולד היה עם ולב, אם היא לא יודעת אם בכלל היה ולד, תשב לזכר ולנקבה ולנידה. Okay? כלומר, שמשהו יצא מהגוף, היא לא בדקה אם זה ולד או לא, כאילו היא לא יכלה לבדוק, אז היא צריכה גם לזכר, גם לנקבה, וגם לנידה, זאת אומרת, שאין דם תואר בכלל. אוקיי? יש 14 ימים של תומעת לידה, ואז אם יש דמים אחר כך, חוששים לנידה. אמר רבי יהושע בן לוי, ובזה נתעסק, עברה נהר והפילה. היא עוברת בנהר, היא בהיריון, ויש לה הפלה, וזה נכנס לתוך, כאילו משהו יוצא ממנה, ואנחנו לא יודעים מה זה נכנס לנהר ונאבד. כבר ראינו את זה לפני כמה עמודים, לפני כמה דפים. מביאה קורבן ונאכל. היא מביאה קורבן לידה, וזה נאכל לכהנים. למה? כי זה ברור שהיא ילדה. למה? הרי זה לא ברור. לא יודעים מה נפל ממנו, אולי זה היה רוח. הלך אחר רוב נשים, ורוב נשים ולב מעליה ילדן. כי אנחנו סומכים על רוב נשים, אם הם בהיריון, אז הם מולידים ולד, כן? לרוב זה לא שיש להם הריון רוח כזה. תנן. אוקיי, עכשיו כתוב במשנה, נביא קושי על דברי רבי יהושע בן לוי. אין ידוע אם ולד היה תשב לזכר ולנקבה ולנידה. הרי אם היא לא יודעת אם זה ולד, אז כן, משהו יוצא מהגוף, היא לא יודעת מה זה, הרי צריכה לחשוש שמה זה נידה. מה היא תשב לנידה? למה הלך אחר רוב נשים? ורוב נשים ולב מעל ילדן. אז מה הם עונים? רבי יהושע בן לוי במשנה דיברו על מקרים אחרים. מתניתם בשלו חזקה וברא. זה לא שהיא ידעה שהיא בהיריון בעצם, אין חזקה שהיא הייתה בהיריון. וכי קמה רבי יהושע בן לוי כשהוחזקה וברא. Okay, כשרבי יהושע בן לוי דיבר, היא כבר הייתה הוחזקה כאישה מעוברת. ולכן, כן, בגלל שהיא הייתה בחזקת וברא, אז אנחנו יכולים ללכת לפי הרוב. עוד קושי נגד רבי יהושע בן לוי, תשמע, בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקנית. Okay, יש לנו בהמה שיצאה ולא היה ידוע, כן, הייתה ידועה שהיא הייתה בהיריון, וחזרה בלי ולד. הבא אחריו בחור מספק. אז מי שבא אחר מכן, כן, הלידה הבאה שלה, שוב מדובר בבהמה שעוד לא ילדה, ועכשיו יצאה לראות וחזרה בלי הוולד. אז הבא אחריו בחור מספק, והמי? הלך אחריו בהמות ורוב בהמות ולד מעל ילדן, והי פשוטו, ונגיד שהבא אחריו ברור שהוא לא בחור, אז למה דנים בו כבחור? אמר רבינה, משום דעיק על המאמר, רוב בהמות יולדות דבר הפוטר מבחורה. מצד אחד יש לנו רוב בהמות שכן יולדות, ומיעוטן יולדות דבר שאינו פוטר מבחורה. לפעמים יש ולד שלא יפטור מבחורה, כי זה רוח או משהו, או לא צורה של בהמה בכלל. אוקיי, אז מצד אחד יש לנו דין רוב שרוב יולדות. אבל יש גם עוד דבר, וזה כל היולדות מתנפות. יש דברים שיוצאים מהגוף, כן, לך כזאת, אחרי הלידה. וזו, הועיל ולא תנפה, התחלה רובה. יש משהו נגד כאן, יש משהו שממעט את הרוב, כי זה מחליש את הרוב, כי בעצם היא לא ראתה שום תינוף אחר כך. אז יש סיבה לחשוב שבאמת היא לא כפי רוב הבהמות, ולכן אין רוב כאן. אז אומרים, אי כל היולדות מתנפות, העמידה לא תנפה בחור מעל יהו. אם באמת אנחנו הולכים לפי רוב היולדות שמתנפות, והיא לא תנפה, אז מה רואים? הרי ברור שהיא לא ילדה, ואם כן, הוולד הבא הוא לא בחור מספק, אלא בחור ודאי. אז מה עונים? לא. אלא אמא צריך להגיד ככה, כי מה, שימו לב לניסוח. רוב אמות יולדות דבר הפותר מבחורה ומיעוט דבר שאינו פותר. אבל כל היולדות מתנפות. אז אם כל היולדות מתנפות והיא לא, הרי ברור שהיא לא ילדה. אז הם משנים ואומרים לא, לא, לא. הכוונה ככה. אלא אמא, רוב יולדות מתנפות, וזו הועיל ולא תנפה, יתרה לרובה. זה לא שכולם, כאילו מצד אחד יש רוב יולדות, מצד שני יש רוב יולדות מתנפות. אז בגלל שזה לא תנפה, זה החליש את הרוב, אבל זה לא מספיק לקבוע שזה בחור ודאי הבא אחריו, בחור ודאי, ולכן אנחנו אומרים זה בחור מספק. כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר ככה, מתי רבי יוסי ורבי חנינה, רבי יוסי ורבי חנינה הקשה על רבי יהושע בן לוי, שניהם היו מארץ ישראל, הוא הקשה עליו מהמקרה של תואה, אישה שתואה ולא יודעת מתי היא ילדה, ולא ידענה מהי תיופתה, ואני לא מבין מה בדיוק הקושי. לא הבנתי למה הוא מקשה משם. אז קודם צריך להבין, אוקיי? זה, קודם כל, התייחסנו לזה בעבר, ואמרתי, אני אסביר את זה כשנגיע, כי זה די מסובך, ולא רציתי להיכנס לזה בדף הזה, שזה לא היה עניינו. אבל עכשיו, אנחנו נלמד את זה לעומק. אז קודם צריך להבין, מה היה ברייתא שממנו הוא הקשה, מה היה קושי, ולמה רבין לא חשב שזה קושי בכלל. אז מהי? דתן, כתוב בברייתא. אישה שיצאה מלאה ובאה ריקנית, כמו הבהמה, כן, היא יוצאת מאיתנו, והיא חוזרת, כן, היא הייתה בהיריון, וחוזרת עכשיו לא בהיריון ולא עם ולד. כן, חשבתי לעצמי, לפעמים רואים אישה, והיא הייתה בהיריון, ולא שמענו מה, כן, אם ילדה או לא ילדה, ורואים אותה בלי תינוק, וכאילו זה תמיד שם אותנו במקום, כן, האם כדאי להגיד משהו, לא לשאול, כן, לא, לא ברור מה קרה. אז אם האישה הזאת, כן, האישה, לאיזשהו סיבה, לא יכולה לענות לנו, כאילו, מתי בדיוק, אוקיי, כאן ברור שהייתה הפלה כאן, אבל היא לא יודעת מתי זה קרה. אז עכשיו, הביאה לפנינו שלושה שבועים תורים. עכשיו, כאן נספר העובדות של המקרה, אוקיי? מספרים כאילו זה לא מעשה שקרה, אבל זה סיטואציה שיכול לקרות. שלושה שבועים טהורים, אוקיי? אפשר להסתכל בטבלה. שלושת השבועות הראשונות בלי דם, אני שמתי לפי צבע אם יש דם או אין דם. שלושת השבועות הראשונות היא לא מדממת בכלל. בעשרה שבועות הבאות, אחד טמא ואחד טהור, אוקיי? כל שבוע שני היא עם דם, אוקיי? החל משבוע הרביעי, מדממת, ואז לא, ואז כן, ואז לא, ואז כן, ואז לא. המשמשת, היא מותרת לשמש את בעלה, כאילו לשכב עם בעלה, לאור 35, בלילה של היום ה-35, כלומר היום האחרון של השבוע החמישית. אנחנו עוד לא מבינים למה, נצטרך להסביר. וכאן יש לנו מחלוקת בין בית שמאי, בית הלל ורבי יוסי ברבי יהודה. ומטבילין אותה 95 טבילות, דברי בית שמאי. וואו. לפי בית שמאי היא צריכה לטבול 95 פעמים. וואו, okay, די מוזר, נצטרך להבין רק בהמשך, ואפילו לא נסיים היום, מאיפה הגענו ל-95. ובית הלל אומרים 35, okay, זה כבר הרבה פחות, אבל עדיין זה המון המון ימים. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, דיה לתפילה שתהיה באחרונה, מספיק תפילה אחרונה. Okay, תפילה אחת זה מספיק, לא צריך כל התפילות האלו. עכשיו, הבסיס למחלוקת שלהם, האם יש מה שנקרא תפילה בזמנה מצווה? האם חייבים לטבול בדיוק ביום שאמורים לטבול? וזה מה שגורם לבית שמאי להגיד כל כך הרבה פעמים, אפילו בית הלל גם, הם ממעטים מקרים מסוימים, אבל עדיין הרבה. ולפי רבי יוסי ברבי יהודה, לא צריך תפילה בזמנה ללא מצווה, בוא נעשה, נקל עליה שהיא תטבול רק פעם אחת. עכשיו, בואו ננסה להסביר מה, אז לפני שניכנס לפרטים למה כל כך הרבה תפילות, צריכים להסביר מה הקושי שממנו הביא רבי יוסי ברבי חנינה את הברייתא הזאת על רבי יהושע בן לוי. בשלמה, אני מבין, שבוע ראשון, לא משמשת. אם היא יולדת זכר היא, כן, אולי היא ילדה אתמול, ואולי היא ילדה זכר, אז היא צריכה 7 ימים, בסדר, אני מבין, שבוע ראשון אסור לה לשמש למרות שהיא לא רואה דם, כן, זה גם קצת מוזר שהיא תלה בלי דם, אבל בואו נגיד. ואולי זה היה זכר, ועכשיו צריך לשב 7 ימי דם לידה. שבוע שני, כן, אפילו אם אין דם, מחכים 7 ימים. שבוע שני, אמר יולדת נקבה היא. נקבה, כן, צריכה 2, אז אולי בסדר, אז גם אז היא לא יכולה. שלישי, אמר יולדת נקבה בזופי. אולי ילדה נקבה, ואולי כשילדה, היא הייתה בימי זיבה שלה, ואם כן, צריך לחכות, אוקיי, זה משהו שבגלל זה אנחנו כבר לא, אין לנו דם תוהה, כי אנחנו אומרים שכל נשים יולדות בזוב, אנחנו מניחים שכולם היו בימי זוב שלהם, ואם כן, כאילו צריכים לחשוש לזה, כי בכלל אנחנו בכל דיני נידה דנים את האישה, כאילו היא ספק זבה, ואם כן, צריך 7 נקיים, ובגלל זה אנחנו, הדם תוהה לא עוזר לנו, כי אנחנו צריכים 7 נקיים כדי לצאת מהטומאה של הזב, של הזבה. אז אם כן, בשבוע הזה, רק אפשר לספור את השמי הנקים אחרי ה-14 יום של הנקבה, אם זה הייתה נקבה. צריכים לחשוש, זה הכי גרוע. זה הייתה נקבה, וגם צריכים לחשוש שהיא ילדה בזוב. אז אם כן, השבוע השלישי משמש לה כ-7 נקיים, ואם כן, לא יכולה לשמש עם בעלה. אלא שבוע רביעי, אבל בשבוע רביעי, אף אגב דקחז ידם, אפילו אם היא רואה דם, תשמש. דה דם טהור הוא, הרי הדמים בימים האלו הם נחשבים דם טהור. ואם היא באמת ילדה, עכשיו למה אנחנו כדאי להניח שהיא ילדה? לפי רבי יהושע בן לוי, לאו משום דלא אזלינן בתערובה, כאילו, נגיד, אנחנו לא יודעים אם היא ילדה ולד או לא, אבל לפי רבי יהושע בן לוי, רוב הנשים יולדות, ואם כן, בעצם מה נגיד, האישה הזאת ילדה ולד, כאילו זה לא היה של קיימה, אבל זה היה ולד. ואם כן, כבר יש לה דם טוהר, אז נכון שבשבוע שלישי צריכים לחשוש לזו, אבל אחרי זה אפשר להגיד דם טוהר, כאילו כל הדמים האלו הם דמים טהורים. כי כבר פתרנו את בעיית הזב. אבל עכשיו, מה הבעיה? אנחנו לא אומרים הולכים בתערוב, אלא אומרים היא לא יכולה לשמש בשבוע הרביעי, ולא מחשיבים את זה כדם טוהר. אז זה הקושיה על רבי יהושע בן לוי. עכשיו מה נשאר להסביר? למה רבין אמר שזה לא קושי? אז אלא מי לא ידענה מי תיובתה? למה רבין אמר אני לא מבין מה הקושי שהוא שואל? זה לא באמת מקשה. למה? כי הוא אומר ככה. אמר הרחיקה לידתה. הסיבה שאי אפשר לסמוך אדם תור בשבוע הרביעי זה לא בגלל שאנחנו חוששים אולי היא לא ילדה ולד. לא, לא קשור לעניין רבי יהושע בן לוי. אלא בגלל שאולי הרחיקה לידתה, אולי הלידה היה לפני כמה שבועות לפני. אם כן, אולי זה היה זכר, אולי הסוף של ימי התוהר יהיה אחרי 40 יום, וה-40 יום כבר עבר. אם כן, היא כבר בדמי נידה שלה. אז לכן זה לא קושי. אוקיי, סיימנו עם הקטע הזה, אבל נשאר לנו עוד להסביר עוד כמה דברים כאן. קודם כל, אז דבר ראשון, למה היא צריכה לחכות עד יום 35 כדי לשמש? אז השבוע החמישי דטהור הוא תשמש. הרי בוא נגיד שזה היה נידה בשבוע הרביעי. אז בסדר, היא עברה 7 ימי נידה. אז כבר בשבוע החמישי אמורה לשמש. למה צריכים לחכות עד סוף השבוע? אז מה אומרים? זה פשוט. השבוע הרביעי, כל יום וביום המספקין בסוף לידה ובתחילה נידה. אולי כל יום זה היום האחרון של לידה, ורק היום למחרת זה נידה. אז לכן, ב-20 ותמנאי הגופי, אם התחילה נידה היא, אפשר להגיד שהיום האחרון של אותו השבוע, 28, כאילו 27 היה עדיין דם תוהר, והיום ה-28 זה היום הראשון של נידה. ואם כן, באה למיטב 7 לנידתה. אז מה היא צריכה? עוד 7 ימים. מתי היא הולכת למקווה? הנידה הולכת למקווה אחרי שעוברים ה-7 ימים, אז בליל 35 היא הולכת למקווה ואז מותרת לבעלה. אז באה למיטב 7 לנידתה, ב-20, אוקיי, וזהו, כן? ואז בעצם, אם כן, בליל 35 היא יכולה לקיים יחסים עם בעלה. ב-20, כן, בתנאי שהיא הולכת למקווה באותו לילה. עוד שאלה, ב-21 תשמש, הרי ביום ה-21, מה אמרנו לגבי השבוע השלישי? ספק זווה. עכשיו, הזווה לא הולכת למקווה בלילה אחרי היום השביעי, אלא בבוקר של היום השביעי. אז באותו יום, כן, בוא נגיד, מנותק מהסוגיה, אם אפשר לקיים יחסים עם ביום או לא, כן, אפילו ראינו שיש אפשרות שכן, אז ביום של ה-21, אחרי שהיא טבלה במקווה, הרי היא בעצם מותרת לבעלה. זה רק עניין שהיא עדיין טמאה לגבי תחומה וקודשים וזה, אבל כן, היא צריכה לחכות עד הערב שמש, עד צאת הכוכבים, אבל ביום עצמו בעצם היא מותרת לבעלה, כי היא כבר טבלה במקווה. אז מה אומרים? הברית הולכת כפי שיטת רבי שמעון. רבי שמעון היא דאמר, אסור לעשות כן שמה תבוא לידי ספק. יש ספק כאן, אנחנו חוששים שבעצם אולי היא תראה דם באותו יום. אז רבי שמעון אומר, כדאי לה לא, כי בעצם כן צריכה שבנקים, היא רק מותרת לטבול בבוקר, אבל אם היא תראה דם באותו יום, אז זה יבטל את כל השבעה נקיים, ואולי זה יקרה, ולכן הוא לא יתיר לה לשמש עם בעלה ביום. אוקיי, בסדר, אז אי אפשר ביום, אבל מה כן אפשר? לאורתה תשמש. למה אי אפשר? בליל 21, ברגע שיש צאת הכוכבים, הרי מותרת לבעלה, עוד לא התחילה לדמם, אז היא יכולה לקיים יחסי מין אז. אז מה אומרים? כשראתה בערב, מדובר שהיא ראתה ממש בערב, כן? ממש בתחילת הלילה. ולכן אין לה אפשרות. אוקיי. זה מזכיר לי כאילו שכשילדים קטנים ויש יומיים של יום טוב או שבת ויום טוב, כן, אז הם חושבים שאולי בין לבין אפשר לעשות מלאכה, כן, בדיוק, כן, לפני שזה מתחיל וזה, כן, אין כזה דבר. אז גם כאן הם אומרים, במצב הזה אין מקום, כי הדמים התחילו מיד. ומטבילים אותה 95 תפילות. סוף סוף אנחנו מגיעים לדבר המוזר הזה. כן, ככה. שבוע כמה מטבילים אותה בלוותה. כל לילה בשבוע הראשון מטבילים אותה, למה? אמר יולדת זכר היא. אולי ילדה זכר, ואם כן, כל יום יכול להיות שהיא ילדה לפני שבוע, וזה היום, כן, השמיני. או היא ילדה לפני שבעה ימים, שישה ימים, כן, חמישה ימים. וכל יום יכול להיות, או שהיא אפילו ילדה אתמול, ואם כן, כן, עד סוף השבוע היא צריכה לטבול. אז כל, שוב, בגלל שתפילה בזמנה מצווה, כל יום זה אפשרי שזה היום שהיא צריכה לטבול. שבוע שני מטבילים אותה בלוותה, אז גם בשבוע שני בלילה, למה? אמר יולדת נקבה היא. כי אולי זה יולדת נקבה, ואולי תמו ימי יולדת נקבה בימים אלו, כן? היא כבר לא יכולה להיות יולדת אחר, כי כבר עברו שבעה ימים. אבל עוד לא עברו 14 יום מהזמן שנודע לנו, כן? יכול להיות שלא. יכול להיות שהם כבר תמו לפני כן. אבל אנחנו לא יודעים, ואולי יולדת נקבה, ולכן היא תובלת כל לילה. ביממה היא גם צריכה לטבול, אבל בשבוע הזה כל יום. למה? אמו יולדת זכר בזוב היא. אולי היא ילדה בזוב, זכר, אם כן, תמו ימי השבעה, כן, הכי מאוחר ביום השביעי של השבוע הקודם, אז כל הימים האלו משמשים סליחה, היא ילדה בשבוע אוקיי, אולי היא ילדה בשבוע לפני שאנחנו הכרנו וראינו אותה, ו השבעה ימים של השבוע הקודם משמשים כשבעה נקיים שלה, ואז החל מאותו יום הראשון בשבוע הזה, היא צריכה לטבול לנידה, לזווה, אוקיי? אז יכול להיות שזה המצב, ולכן כל בוקר היא צריכה גם לטבול, ואולי זה היה יום אחרי, אולי יום אחרי, אולי יום אחרי, למה אי אפשר היה להגיד שאולי ילדה הרבה מזמן, וגם השבוע הראשון זה צריכה לטבול בגלל השבעה נקיים מהשבוע לפני, זה בגלל שאנחנו לא יודעים שהיה לה שבעה נקיים לפני. רק אחרי שנודע לנו והיא התחילה לספור שבעה נקיים, אפשר להגיד שהיא ילדה, שזה שימשו השבעה נקיים שלה. ולכן רק בשבוע השני מתחילים את העניין של היולדת זכר בזוב. שבוע שלישי מטבילים לה ביממה, אז גם בשבוע שלישי טובלים אותה כל יום, למה? אם היולדת נקבה בזוב היא. כן? ה-14 יום סיימו בסוף שבוע ראשון, והשבעה נקיים התחילו בשבוע שני, ואז היא צריכה כל בוקר, כן, לטבול. ובלוותה, גם כל לילה בשבוע השלישי היא צריכה לטבול. עכשיו, למה בלילה? בית שמה לטעמה יהודה אמרי, תפולת יום ארוך בית תפילה. כן, מה זה אומר? כדי להבין מה זה תפולת יום ארוך, בואו נדבר על התפול יום. התפול יום, כמו שדיברנו, זה מישהו שנטמע באיזשהו דרך, כן, כל מיני דרכים, טובלים, זה רוב הטובלים, טובלים בבוקר, מחכים עד הערב שמש. עכשיו, אם זה אישה שהייתה עזבה, היא בעיקרון מותרת לבעלה, שוב, רבי שמעון אמר שלא, אבל בעיקרון היא מותרת לבעלה, רק לא יכולה לאכול תרומה או קודשים עד הלילה. עכשיו, זה תפול יום. יש משהו אחר, שזה מאוד דומה. מה זה מאוד דומה? ובלילה מה קורה? כאילו יורד שלושה כוכבים, כן, עולים שלושה, כן, רואים שלושה כוכבים, סט הכוכבים. זה כבר נחשב לילה, ובאופן מיידי לא צריכה לעשות שום דבר, היא תאורה. אבל יש משהו דומה, ומה זה? הדם תואר של האישה הזאת. האישה הזאת, יש לה מה שנקרא הדם תואר. היא מותרת לבעלה בכל הימים האלו, כמו התפול יום, שהיא מותרת בעיקרון באותו יום, אבל אסורה לאכול קודשים ולהגיע למקדש. אז זה אותו דבר בעצם, כן? אבל, לפי בית שם, ואז בעיקרון, מה אמור לקרות בסוף הדם תואר, או ביום 40 או ביום 80, באופן מיידי היא מותרת לבעלה, בלי תפילה, בלי כלום. אבל בית שם הם אומרים, הם קוראים לזה תפולת יום ארוך. זה לא כמו תפול יום שהיא טבלה בבוקר. זה היא טבלה מזמן, אחרי 7 ימים או אחרי 14 יום. ועכשיו, בעצם זה מלפני הרבה זמן שהיא טבלה. ואם כן, אנחנו אומרים, מי שהיא תפולת יום ארוך, בסוף הדם תואר היא גם צריכה לטבול. ואם כן, יכול להיות שכל יום עכשיו זה כבר היום, כי אנחנו לא יודעים מתי היא ילדה, יכול להיות כבר שזה סוף הדמים, הימים של התואר. יכול להיות גם לפני, אבל לפני כבר היא טבלה בלילה בשום סיבה אחרת, כי אולי יולדת זכר, אולי יולדת נקבה. עכשיו שאין לנו את זה, אנחנו מוסיפים תפילה בלילה, כי אולי זה היום היום האחרון של אדם תואר, ואם כן היא צריכה כל לילה. אז הגענו ל-35 ימים, אוקיי? נצטרך לחכות עד למחר כדי להבין איך הגענו ל-95. אז שוב, שבוע ראשון בלילה, כי אולי היא ילדה זכר. שבוע שני בלילה, כי אולי היא ילדת נקבה. ושוב, כן, זה הסוף עכשיו. גם ביום, כי אולי היא ילדה זכר בזו, וכבר יש שבע נקים מהשבוע הקודם. שבוע שלישי ביום, בגלל שהיא אולי יולדת נקבה בזו, ובלילה, בגלל שאולי זה היום האחרון, כל יום יכול להיות היום האחרון של אדם תואר, והיא צריכה תפילה לפי בית שמיים.